בעוד כחמישה ימים ניכנס לשנה החדשה, לראש השנה של שנת תשע"ג. לקראת כל ראש השנה, בכל שנה, אנחנו מרגישים את כל העתיד הסתום, מה יהיה מכל הבחינות, מה יהיה עם עם ישראל, מה יהיה עם ארץ ישראל, מה יהיה עם מדינת ישראל, ומה יהיה עם כל אחד ואחד מאיתנו. הכל סתום וחתום. השנה אני חושב שכל אחד ואחד מרגיש שזה הרבה יותר סתום והרבה יותר חתום מכל השנים. כל בר דעת יודע, רואה ויודע ושומע מכל הבחינות, לא ניכנס לפרטים. מספיק אם נזכיר כותרת של העיתון ביום שישי, לא של כל העיתונים, אבל עיתון שאני רואה, הכותרת של העיתון באותיות גדולות מאוד, דברים בשם השר לשעבר צחי הנגבי, שהוא ממקורביו של ראש הממשלה עד היום, שהוא כותב: אנחנו נמצאים עכשיו לפני 50 יום גורליים ביותר בתולדות ישראל. הוא לא התכוון בתולדות עם ישראל ודאי, אבל בתולדות מדינת ישראל. נמצאים עכשיו לפני 50 יום גורליים ביותר. מה הוא התכוון ל-50 יום אני לא יודע, זה לא כל כך משנה, אבל כל אחד מבין את זה. מכל צד אתה שומע מה שלא צריך לשמוע או מה שכן צריך לשמוע, אבל המציאות היא שהכל סתום וחתום. אדם שלא מאמין הוא מתבלבל, שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, בהשגחתו על עם ישראל, הוא מתבלבל לגמרי. ואז או שהוא מדחיק את המחשבות הללו באמירה תהיה טוב, יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, או שיש הרגשה אחרת של שיהיה מה שיהיה, אכול ושתו כי מחר נמות, בחינה זאת שיהיה מה שיהיה. יש לי סיפורים מעשיים מבני אדם איך שהם מגיבים, אבל לא כאן המקום לומר את זה. אבל זוהי המציאות, שאנשים מרגישים ככה חסרי אונים. גם החכמים שתמיד חשבו שצהל יכול לעשות גדולות ונצורות, עכשיו זה גדול על כולם כל מה שהולך. גם על ארצות הברית זה גדול, גדול משהו, משהו. אנחנו שאנחנו מאמינים שאין מקרה בעולם, שיש מנהיג, שיש שופט צדק, שיש דין ושיש דיין, וזה תמיד, בפרט בראש השנה, ודאי שאנחנו מסתכלים אחרת על הדברים. אבל גם אנחנו בעצם מתבלבלים. זו הרגשה הכללית כשמדברים עם אנשים. הכל זה לא רק השנה, השנה עוד יותר, אבל מתבלבלים. ראש השנה יודעים, זה משהו גדול, זה משהו גדול, והשנה עוד יותר גדול. אבל לכן מה עושים? מה עושים? מה צריך לעשות? מה עיקר ומה תפל? מה בעיקר עבודת יום הכיפורים? מה בעיקר עבודת יום ראש השנה? ומה בעצם עיצומו של יום של ראש השנה? יש הרבה מה לומר, אבל אני רוצה להתמקד, או יותר נכון לסדר את הדברים, שנצא עם משהו שנוכל להפיק ממנו תועלת, לפחות לפי עניות דעתי. ראש השנה, כפי שידוע, בעצמותו הוא סתום וחתום מאוד במקרא. והרמב"ן בדרשה שלו, בדרשה הידועה לראש השנה, הוא כך מתחיל את הדרשה, והוא מעריך הרבה מאוד גם בפרט הזה. הוא כותב בתחילה את הפסוק: וידבר השם על משה לאמור, מעתיק את כל האמר, לא העתיק, אמר את כל הקטע שנאמר בפרשת המועדות על ראש השנה. באחד לחודש בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש. זהו, זוהי הפרשה של המועד הזה. והנה ציווה כתוב שנעשה יום טוב מקרא קודש ביום הזה, ולא פירש למה ועל מה. לא כתוב פה שום דבר למה יש ראש השנה, למה מקרא קודש. ובשאר כל המועדים מפרש טעם המועד כל אחד ואחד במועדו, ואז הוא מעריך, כמו שאמר בחג המצות, והוא מביא מה היה בחג המצות, מה היה עבודה, מה היה המצוות, ובחג השבועות שוב, ובחג הסוכות בצאת השנה מסביר. אבל בכאן לא פירש כלום ואמר סתם שנעשה ביום, כלומר באחד לחודש השביעי, שבתון וזיכרון תרועה, וזה הכל. ואמר עוד פסוק אחד בהקרבת המוספין בפנחס, ששם כתוב יום תרועה יהיה לכם, ולא ביאר העניין כלל. ואז הוא מעריך הרבה מאוד, ואחר כך הוא כותב כך: אבל פירוש זיכרון תרועה כמו יום תרועה יהיה לכם. זיכרון תרועה, אומר הכתוב, שיהיה לנו היום הזה שבתון ויהיה לנו זיכרון תרועה שנריע בו, צריך להיות תרועה שנריע ונזכר לפני השם. זיכרון הכוונה על ידי התרועה נזכר לפני השם, כעניין שנאמר הותקעתם בחצוצרות לגבי נושא אחר, על עולותיכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם. הזיכרון פה שנזכר לפני השם על ידי התרועה. אבל שוב הוא מדבר, ואז הוא שוב מעריך מהי התרועה, וכן לא פירש טעם המצווה הזאת, למה התרועה ולמה נצטרך זיכרון לפני השם ביום הזה יותר מבשאר הימים, גם זה לא כתוב במקרא, ולמה יצווה לי אותו מקרא קודש כמו שהזכרתי למעלה. אבל במילה הזו זיכרון, זה כבר אומר לנו, מכניס אותנו לעניין, מפני שקראו הכתוב יום זיכרון ירמוז שבו יהיה דין לפני הקדוש ברוך הוא, כי ום ידין עמים, בראש השנה יזכור יצוריו וישב לכיסא שופט צדק. וכי הזיכרון, המילה זיכרון, יאמרו אותו הכתובים על הדין בנשפטים, כמו כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו, כל צדקותיו אשר עשה לא תזכרנה, חטאת נוראי ופשעי אל תזכור, כי חסדך זכור לי אתה. הזיכרון זה מראה לנו שיש דין, שיש משפט, זה הרמז לפסוק. זהו. והנה נתנה לנו התורה העניין הזה ברמז, נכון שזה כתוב פה ברמז מוחלט, העניין הזה של יום הדין, סך הכל במילה זיכרון, זיכרון תרועה, על ידי שנריע נהיה לזיכרון. אבל היה נודע בישראל מפי הנביאים ואבות הקדושים, זה מסורת אחד מאיש מפי איש עד משה רבינו. אז הוא מתכוון עד משה רבינו, מאיפה? מהיום עד משה רבינו, פה משמע מקודם, אבות הקדושים עד משה רבינו. ועדיין הוא בידינו קבלה ומפורסם בתלמוד, ומי שזכה להיות מקובל בסתרי התורה יראה שזה כן מפורש בכתוב, ואז הוא מנתח את הדברים מה זה בדיוק תרועה. כן, הרמב"ן פה אומר לנו שמרומז בפסוק שביום הזה אנחנו צריכים להיות לזיכרון לפני השם על ידי התרועה, כי זה זיכרון ביום הזה, דנים. אבל עדיין הוא לא אומר לנו למה דנים ביום הזה, ועל זה מדבר הרן. הרן בראש השנה הוא גם שואל את השאלה, והוא כותב כך: במשנה כתוב בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. במשנה כתוב על כל החגים וגם מה נעשה בראש השנה בשמיים. אומר הרן, ויש לשאול למה אדם נידון בראש השנה יותר מבשאר ימים, מה יש בראש השנה משהו מיוחד. ואז הוא מביא את החגים האחרים, ואחר כך הוא אומר, בתירוץ דבר זה למדנו מתגרסינם בפסיקתא, כתוב במדרש, בגמרא זה לא מוזכר, בשם רב לעזר על הפסוק דרשו השם וימצאו. דתניה, כתוב שם כך: ב-25 באלול נברא העולם. הלילה זה יום תחילת בריאת העולם, כ"ה באלול. ולפי זה בגמרא כתוב שבתשרי נברא העולם, רב אליעזר אומר, ולפי זה הדי תניא בגמרא שרב אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, על גמר בריאתו כאמרינן. לא הכוונה שהיום ראשון של הבריאה היה באלף בתשרי, אלא גמר הבריאה, יום השישי של הבריאה, דאדם הראשון שבו נגמר העולם נברא ביום שישי, דיינו באחד בתשרי. ותוגר סיננתם, נמצאת אומר, בראש השנה נברא אדם הראשון. אדם הראשון נברא בראש השנה, זה המיוחד של ראש השנה. ואז הברייתא מעריכה שם מה היה בדיוק כל שעה ושעה, מה היה אורך של כל שעה אז. הרמב"ן משמע שזה היה רגיל, אבל כל פנים החטא של אדם הראשון היה בראש השנה. בראש השנה הוא חטא ואכל מעץ הדעת, כך אומרים לנו חז"ל. ואם כן, ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, והוא חטא ויצא בדימוס. יצא בדימוס, מה זה בדיוק המילה דימוס? יצא ב... נאמר זכאי או בחסד, אני לא יודע מה בדיוק המילה דימוס. יצא בדימוס. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה סימן לבניך, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה ויצאת בדימוס, כך עתידים בניך להיות עומדים לפניי בדין ביום זה ויוצאים בדימוס. וכל זה מתי? בחודש השביעי, באחד לחודש. כך אומרת הברייתא, אתה היית נידון באחד לחודש השביעי, שזה יום בריאתך, לא לומר יום הולדתך כי הוא לא נולד, אבל יום בריאתך. כך כל אחד ואחד נידון ביום הזה, ומכאן סמך למה אדם נידון בראש השנה יותר מבשאר ימים. ואף בשמיים יש אות שמזל החודש נראה כמוזניים. ולפי זה הדה אמרינן, זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון, כך אנחנו אומרים בתפילה. זה היום תחילת מעשיך, לא הכוונה תחילת הבריאה, אלא לצירת האדם כאמרינן. אבל בחפה באלול תחילת בריאת העולם הוא, ולכך נהגו בברצלונה ועוד להשכים משמורות הבוקר. הוא מסביר למה אומרים סליחות לפני ראש השנה, כי בחפה באלול נברא כבר העולם, ואז כבר זה תאריך מסוים. על כל פנים זה מה שאומר לנו כאן הר"ן, בראש השנה נברא אדם הראשון, בראש השנה הוא נידון, והקדוש ברוך הוא אמר לו שכך יהיה גם עם בניו, שכמו שאתה דנתי אותך ויצאת בדימוס, כך עתידים בניך להיות נידונים ויצאו בדימוס. קודם כל השאלה היא איזה דימוס יצא אדם הראשון, מה הפירוש יצא בדימוס? גירשו אותו מגן עדן, כל הקלקולים שעד היום זה הכל בעקבות החטא של אדם הראשון. אדם הראשון יצא בדימוס, מה הפירוש? כך עתידים בניך לצאת. אנחנו בעיקר צריכים להבין מה זה כך עתידים בניך, מה הפירוש כאן יצא בדימוס. התשובה היא נכון, הוא גורש מגן עדן, אבל הקדוש ברוך הוא לא כביכול נאמר הוא סגר את החנות ונגמר, אדם חטא אין עולם. נכון שאמרו לו כי ביום החולך ממנו מות תמות, אבל המשמעות התקיימה גם למרות שהוא חי, הוא חי 930 שנה למרות שאמרו לו מות תמות ביום החולך. ומסבירים שהכוונה היא שאצל הקדוש ברוך הוא כי מה? כאלף שנים בעיניך כיום אתמול כעבור אלף שנים, הוא מת באותו יום בתוך האלף שנים. לא משנה איך הקדוש ברוך הוא מסדר את מה שהוא אמר לו עם מה שהיה בפועל, אבל זה בפועל היה. זאת אומרת יצא בדימוס, הכוונה הוא ממשיך, יש אמנם מהלך חדש, מהלך תוכנית אחרת לגמרי, הקדוש ברוך הוא יודע עתידות גם כן, אבל יש מהלך חדש, הוא ידע, ועכשיו יש מהלך מחוץ לגן עדן, ואדם יש לו תפקיד חדש והתמודדות חדשה ונפילות ועליות, אבל בסופו של דבר התוכנית האלוקית של הקדוש ברוך הוא להטיב עם בני אדם שיהיה עולם וברואים, היא תתקיים בסוף ויהיה התיקון השלם, הוא יהיה בסופו של דבר, ברור שהוא יהיה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, וזו כל המטרה של הבריאה. לכן זו הכוונה יצא בדימוס, וכך יהיה באמת, עתידים בניך גם לצאת בדימוס. אבל קודם כל בתחילה זה היה לכל באי עולם. אדם הראשון אומרים לו את זה על כל בניו. כפי שרמח"ל מסביר שנכון שבתחילה באמת עד אברהם אבינו הייתה ברירה שהכיוון של תיקון העולם יכול להיות מכל משפחה או מכל אומה. עד אברהם אבינו, שבגלל המיוחדות שבו ובגלל הניסיונות שהוא עמד, קרה משהו שהקדוש ברוך הוא אמר עד כאן. מכאן אומות העולם לא יכולים יותר להיות שייכים לתיקון השלם. הם יכולים להיות עוזרים לעם ישראל, לא יותר מזה. בתור אומה, בתור יחידים, הוא אומר, אדם יכול להתגייר, להשתלב בעם ישראל. בתור אומה אין יותר דבר כזה. רק עם ישראל. הם עכשיו ממשיכים של אדם הראשון. והשאר הם צריכים לעזור בתיקונו של עולם באופן כללי, כדי שלעם ישראל יהיה טוב, תקנו את העולם כדי שיהיה עולם טוב, שיעזרו להם וכו'. ואחר כך בתיקון השלם אנחנו נאמר להם גם לשיר איתנו, שירו לשם של חדש, כל העמים ודאי, אבל אנחנו נהיה מיוחדים, אלוקייך ציון לדור ודור. זה תמיד יהיה עם ישראל. זאת אומרת שאנחנו, מה שאמר לנו הר"ן, שאנחנו עתידים לצאת בדימוס, הכוונה היא בתור עם ישראל, בתור אומה, ודאי שיהיה המשך ויהיה קיום למצב הרוחני גם של עם ישראל. כמובן זה העיקר, שימשיכו. איך בדרך יפלו, ואם יפלו, ואם אלו שיפלו יוכלו לחזור או לא יוכלו לחזור, זה עוד דבר. באופן אישי ודאי שאדם צריך לפחד מה יהיה איתו. אולי בכלל ייפול, וגם אם הוא לא ייפול הוא יכול להיות מסכן, כי תיקון העולם זה הולך בכל מיני מצבים גם קשים מאוד. אבל יצאו בדימוס, יצאת בדימוס ויצאו בדימוס, הכוונה היא מבחינת הסוף התוכנית האלוקית זה ודאי שעתיד להתקיים. כתוב בשולחן ערוך, ההתייחסות לראש השנה, מחפשים ומסתפרים בערב ראש השנה להראות שאנו בטוחים. זה כתוב בשולחן ערוך, המשנה ברורה כותב, להראות שאנו בטוחים בחסדו יתברך שיוציא לצדק משפטנו. זאת אומרת, איך זה חג, מסתפרים, מחפשים אדם שיש לו דין, מה הוא חושב על כל הדברים האלו, מתכוננים לחג, ולמה מתכוננים ולמה מתנהגים כך? כי בתור עם ישראל אנחנו בטוחים שיעשה לנו נס, בחסדו יתברך, ודאי שיהיה טוב, יוציא לצדק משפטנו, זה ודאי. אנחנו נגיע בסוף להבטחה, ולכן זהו המיוחד שבראש השנה, שזה יום ברור שנצא בדימוס, ולכן אנחנו מתייחסים לזה גם ביום טוב. יש הרבה הלכות בנושא הזה, מחלוקת גם מה כן אומרים בתפילה, מה מזכירים, מועדים לשמחה וכו' וכו'. הרמב"ן אמר לנו שזה נכון שזה לא כתוב בתורה אלא רק מרומז, אבל זו קבלה, כפי שראינו, ברור לנו את זה מאבות הקדושים כבר, שהעבירו לנו את זה מדור לדור. לפי מה שאומר הר"ן זה ודאי, זה ברור, ברור, זה לא שייך לעם ישראל המשפט הכללי, זה היה לפני מתן תורה ולפני שהיה עם ישראל ולפני שהיה אברהם אבינו. רק הם ידעו את הסוד, כפי שהוא אמר שם, הם ידעו את הסוד הזה והעבירו אותו הלאה. התורה נתנה את העניין ברמז, והיה נודע בישראל מפי הנביאים ואבות הקדושים עד משה רבינו, ועדיין היא קבלה. זאת אומרת, האבות הקדושים ידעו את זה שהקדוש ברוך הוא דן מדי שנה בשנה את הבריאה מחדש, ועל המדינות בו יאמר, ככה אנחנו אומרים בתפילה, זה לא רק עלינו, ועל המדינות בו יאמר, זו לחרב וזו לרעה וזו לחיים וכו' וכו', כל מה שאנחנו אומרים שם. זאת אומרת, זה דיון כללי על כל העולם כולו, איזו לרעה ואיזו לסובע. מי לא נפקד כיום הזה? זכר כל הייצור לפניך בא. אנחנו מדגישים שבזיכרונות, בברכת זיכרונות, שהדין הוא דין כללי לכל העולם כולו. אלא כמובן, עם ישראל, ההתייחסות אליו היא שונה, הדרישות ממנו, מעם ישראל, שונות. אבל באופן כללי, הדין הוא כללי. עכשיו במשנה גם כן נאמר, אבל במשנה נאמר באופן כללי, אבל עם ישראל הדרישה יותר גדולה. כפי שראינו קודם, הראינו על המשנה הזו, במשנה כתוב בראש השנה, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. כל באי עולם, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. אפילו הגויים עוברים אחד אחד, הם לא יודעים בכלל מזה, ודאי שהם לא יודעים, להם לא גילו את הסוד הזה, ואם הם יכולים לשמוע את זה מישראל הם גם לא מאמינים בזה. וגם לדאבוננו לא כל יהודי, יש כאלה ששכחו שהם יהודים בכלל בעולם הגדול, אבל הם עוברים, ודאי שעוברים, כל אחד עובר כבני מרון. עכשיו, מהי ההדגשה של כבני מרון? יש כמה פירושים, שלושה פירושים בגמרא. פירוש אחד, אנחנו אומרים בנתנה תוקף, כבקרת רואה עדרו, מעביר שבטו, מעביר צונות תחת שבטו. כמו שרואה מבקר את הצון שלו, מעביר אחד אחד. ורש"י מסביר שהכוונה, וזה מלשון בני מרון, אמרה, אמרנה, צון, כבשים. רש"י אומר שזה כשמונים למעשר, צריך לאסר את הבהמות שנולדו השנה, ואז מעבירים אחד אחד תחת השבט. עוד פירוש בגמרא, כבני מרון, כעליית בית מרון. יש איזה מקום צר שעוברים, כנראה בגליל באיזשהו מקום, עוברים מקום צר, ושניים יחד לא יכולים לעבור, אחד אחד עובר. פירוש שלישי, כחילות בית דוד, גם כן מונים אותם אחד אחד. מה כתוב פה בעצם? יש הבדלים שונים, אבל לא נדבר על זה, אבל באופן כללי, מה כתוב פה? כתוב פה שעוברים אחד אחד, אחד אחד עוברים. לא הכוונה רק, שאני חושב, לא הכוונה שאדם אין לו ליווי, שהוא מביא את האם הוא צעיר, הוא מביא את האמא שלו, או מישהו אחר שיעזור לו. לא זו הכוונה. הכוונה היא שעוברים לבד, הרבה מעבר לזה שהוא נמצא לבד. אלא אדם יש לו בדרך כלל תירוצים ותירוצים למה הוא לא הצליח. תירוצים לעצמו, לאו דווקא לאחרים. תירוצים לעצמו. אחד מרגיש שהוא נולד בבית כזה שלא מוצלח. יש לו הרבה טענות להורים שלו. ואולי הוא צודק. יכול להיות שהוא פרא אדם שהוא חושב כך. אבל יכול להיות גם שהוא צודק. שהורים לא חינכו אותו כמו שצריך, אולי לחצו אותו במדי, אולי שלחו אותו לחינוך לא טוב וכו', המחנכים שלו ועוד ועוד, השכנות שלו, השכנים והדור שהוא נולד בו. למשל, יש תירוצים כל כך גדולים. הדור שלנו, אדם נולד בכל מיני מצבים קשים, אז חלק מן הדברים זה בעיה שלו, זה לבדו, כי הייתה לך בחירה, אבל חלק גדול זה באמת לא שייך לבחירה, זה לא שייך לבחירה. אבל אף על פי כן התירוצים לא מתקבלים, הוא עובר לבדו, כל התירוצים שמים בצד. למה? כי בעצם אם זה לא על ידי הבחירה שלו, נכון, נגיד שיש לך הורים לא מוצלחים, הלכת ללמוד במקום לא מוצלח, או נולדת בלי כישרונות מספיקים כדי שקבלו אותך במוסד טוב, או שאתה הרושם שלך, המידות שלך, ההנהגה שלך גלגלה אותך למקומות אחרים, אתה לא יכולת להשתחרר מזה. אבל מי את כל זה קבע? זה במקרה כל הדברים הללו. הרי הקדוש ברוך הוא קובע כל דבר בעולם. את זה גופה הוא קבע. הוא קבע שהכלים שלך יהיו כאלה וכאלה. כמו שהפסוק אומר, מסילת ישרים מדבר על כך. כל החיים זה ניסיונות לאדם. העושר מצד אחד והעוני מצד אחד. והוא מביא פסוקים. ודאי, פן אסבע וכיחשתי ופן יברש וגנבתי. כל דבר זה ניסיון. אבל למה? מי עשה אותך לעני? הקדוש ברוך הוא, מי עשה אותך לעשיר? הוא עשה אותך כי רוצה שאתה במסגרת הזאת תתמודד עם הניסיונות שלך. מי עשה אותך לאדם חשוב, או לאיש מעלה, או לכישרוני מאוד? שם יש לך את הניסיונות שלך. ואותו דבר אחד שיש לו את המצב ההפוך. ואם הוא יהיה בן חיל, כפי שהמסילת ישרים אומר, והוא יעמוד בניסיון, הוא ניצח במלחמת החיים שלו. ואז לפום צער אגרא ודאי, אם היה לו ניסיונות יותר קשים, הרי הוא הגיע לדרגה הרבה יותר גבוהה. אבל אין תירוצים להגיד, התירוצים שזה תלוי באחרים. התלוי באחרים הזה, זה חלקך בחיים להתמודד עם זה. זה הפירוש בעצם שאדם עובר לבדו, כבני מרון. כל אחד עובר כבני מרון ודנים אותו. זה החלק שהרמב"ן והר"ן דיברו, מה זה יום הזיכרון, מהו המיוחד שביום הזה. אבל כל זה נאמר לנו, מה מבחינת שמיים, מה בשמיים נעשה ביום זה, מה בשמיים נעשה ביום ראש השנה. זה בעצם נמשך 10 ימים, מתחיל בראש השנה, אבל נמשך 10 ימים עד יום הכיפורים, עד יום החתימה. אבל זה מבחינת שמיים, מה נעשה. אבל מה עיצום, מה, נכון, זה עיצומו של יום כפי שאמרנו, אבל מה יש לנו ביום הזה, מה ניתן לנו מיוחד ביום הזה? ראינו שכל העניין הזה של הדין זה שייך לכל באי עולם, כל באי עולם יעברו לפניך, על המדינות בו יאמר, זה שייך לכולם כולם. מה המיוחד של עם ישראל שקרה בו? התשובה היא שזה כלול בדברי הרמב"ן שם בעצם, שאומר ככה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מקרא קודש, הוא הודיע לנו שהיום הזה זה יום מיוחד אצלנו מבחינה הזאת שזה מקרא קודש, והוא נתן לנו מתנה שעל ידה אנחנו נהיה לזיכרון טוב בעצם, זיכרון תרועה, כך הוא אמר לנו. התורה כוללת פה שזה יום זיכרון, כי הם אומרים זיכרון משמע שיש דין, אבל הוא אמר לנו תקבלו את התרועה, מתנה מיוחדת שנקראת תרועה, שזה יום תרועה, ועל ידי זה יעלה זיכרונכם לפניי לטובה. זה מה שכתוב כאן במיוחד, יום תרועה יהיה לכם, ועל ידי היום תרועה תעלו לזיכרון לפניו לטובה. קודם כל מבחינה פשוטה, כמו שפשוטה או לא פשוטה, אבל כמו שרמח"ל מדבר, שכמו שיש בטבע כל מיני דברים, כמו שיש רפואה מסוימת שהיא מצילה מי יודע מה, פועלת גדולות ונצורות, איזו זריקה ואיזו רפואה, או בכל מיני דברים בעולם, בכל השטחים, ככה גם יש טבע רוחני, מה שנקרא, הכל זה הקדוש ברוך הוא, כי זה רצונו כל רגע ורגע, כל הטבע זה רצונו כל רגע, אבל יש טבע רוחני והקדוש ברוך הוא וזה בעצם התוכן של המצוות באופן כללי. והשופר של ראש השנה יש לו כוחות אדירים לשנות את הדין, כפי שמתבטאים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. זאת אומרת, הדין יכול להיות בצורה אחרת לגמרי, על ידי השופר עושים מהפך גדול. זו המתנה המיוחדת שניתנה לנו, יום תרועה יהיה לכם, שזהו זיכרון תרועה, על ידי, זה המתנה שניתנה לנו, התקיעות הללו ניתנו לנו, שעל ידם אנחנו משהו אחר לגמרי בדין הזה, בדין השמיים. יום תרועה יהיה לכם, הספורנו כותב, לא התקתי את לשונו, אבל יום תרועת מלך, זאת אומרת צריכים להריע למלך באותו יום. יום תרועה יהיה לכם, זאת אומרת צריכים להריע למלך, וכפי שראינו קודם, כיוון שאדם הראשון נברא באותו יום ונגמרה בריאת העולם ביום השישי, ביום שנברא האדם, הרי מתחיל סיבוב חדש, מתחיל משהו חדש, עוד שנה, שנה חדשה מתחילה, סיבוב חדש, והקדוש ברוך הוא דן את עולמו בעצם מה יהיה עם העולם הזה. הרי זה הולך לקראת משהו, וזה צריך להגיע לכלל התיקון בסופו של דבר, מה יהיה עם העולם, איך זה יוביל, ואז ודאי חלק מהמדינות לכאן ולכאן, חוץ מעם ישראל שהוא ודאי שיהיה קיים, אבל באופן כללי זה הדין על כל הפרטים. זיכרון תרועה על ידי התרועה, לא, זה תזכרו למקום, זיכרון תרועה, זיכרון תרועת מלך בה יגילו במלכם, כי אומרו הרנינו לאלוקים וזינו הריעו לאלוקי יעקב, וזה מפני היותו יושב אז על כיסא דין, כמו שבא בקבלה, אין אצלנו אמנם בתורה, כי אומרו הקבלה הוא מתכוון דברי הכתובים, כי אומרו תיקו בחודש שופר בכסל יום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב, וראו לנו לסמוח אז יותר על שהוא מלכנו, שיתה כלפי חסד ויזכה אותנו בשופטו אותנו, כי אומרו כי השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, הוא יושיינו. אז הוא מדבר על עצם הדבר, להריע למלך מבחינה זאת שהיום יש משפט ואנחנו שייכים אליו, אנחנו בנים שלו, אנחנו נבחרים אצלו, ולכן הוא יתייחס אלינו אחרת. אבל כפי שרמח"ל מסביר, זה גם התרועה עצמה יש לה כוח עצום, לכן בשעת התרועה צריכים לשמוח יותר מאשר כל היום כולו, מריעים למלך, אבל צריכים לשמוח בשעה הזאת, כי השעה הזאת יש לה כוחות אדירים לפעול בעולמות העליונים, וממילא זו שמחה גדולה. אנחנו לפני התקיעות אומרים את הפרק, איך שמתייחסים לתקיעות. בגרא כתוב, אני התקתי את הלשון ממעשי רב, תוספת מעשי רב, כתוב ככה, הגרא שמח מאוד בעת תקיעת השופר ואמר שצריך להיות בשמחה בחדווה, כדוגמת המדינה שממליכים מלך ומאתרים אותו. כן, אנחנו בתקיעת שופר ממליכים להקדוש ברוך הוא בכל העולמות שאנחנו עמו, אנחנו יש לנו כוחות מיוחדים, אנחנו ממליכים אותו על ידי התרועה ואנחנו בניו, ולכן צריכים להיות שמח בשמחה גדולה. יש מקום אחר שכתוב שהגר"א אמר שאין לבכות בראש השנה. הברת מביא בשם מריה הקדוש שמי שלא בוכה בראש שנה, כנראה הכוונה לא לצעירים, יותר אנשים מסכנים, כותב שם אין נשמתו טובה ושלמה. אבל מסבירים שזה לא סתירה, אין לבכות כי זה שמחה גדולה, אבל אם בא לו, אם לא בא לו בכי מהתרגשות, מגעגועים, אז זה מראה שהוא שפחות להרגיש את זה, גם אם זה לא מתבטא בבכי, זה לא סתירה. מאיפה הגר"א אומר את זה? זה פסוק מפורש, לא פסוק, זה יותר מפרק אחד בנחמיה. הם היו במצב כל כך קשה, היו במצב כל כך קשה, ירידה רוחנית כזאת, אבל גם מבחינה מעשית היו במצב קשה. התחתנו עם גויות, יש להם ילדים שהם לא שלהם, הם גויים, יש להם נכדים שהם גויים, ועכשיו פתאום יש התעוררות, וכתוב שם שהם ביקשו את עזרה שיקריא להם מספר התורה. קודם כל לא היו אז ספרים כל כך, שיקריא להם מספר התורה, היו רחוקים, והפסוק אומר שהוא יקריא להם מאור היום, נדמה לי שכך כתוב, מאור היום עד חצות היום, או מהנץ או מעלות השחר, אבל הוא יקריא שעות שעות שעות. ועמדו שם אנשים כפי שכתוב בפסוק שם, והמבינים יותר הבינו, כך שם נאמר, ואז הם התחילו לבכות. מה הפלא שהתחילו לבכות? איפה הם נמצאים? פתאום הם שומעים את התורה וראש השנה, ודאי לא רק הוא יקריא להם, הוא גם אמר, הוא אמר איזה יום גדול זה ראש השנה. מה הפלא שהתחילו לבכות? פתאום אומרים להם, ואז הלוויים עברו בין האנשים כפי שהפסוק שם מתאר, ואמרו להם אסור לבכות, אל תבכו, כי קדוש היום לאדוננו, אלא אכלו משמנים ושתו ממתקים, כי קדוש היום לאדוננו, וחדבת השם היא מעוזכם. זה לא הזמן לבכות, זה אפשר לבכות, אבל זה לא זמן עכשיו להתעסק באבל על כל מה שהיה, אלא מה חדבת השם? אם תהיו מחוברים אל הקדוש ברוך הוא, חדבת השם, אם תשמחו איתו, היא מעוזכם. צריכים לשמוח עכשיו עם המלך, להמליך אותו ולשמוח. הגר"א אומר שזה המקור בעצם, זה פשוט, הפסוק אומר ככה, זה לא רק שאמרו להם על אותם ימים, אפילו באותם ימים שהיה להם הרבה מה לבכות, גם מבחינת החטא וגם מבחינת המצב המשפחתי הקשה הזה שהם צריכים לעזוב את נשותיהם, וזה ודאי שזה היה ניסיון שלהם, אבל זה בכלל לא קל. בכל זאת הוא אמר אל תבכו, זה השמחה הגדולה. ואנחנו לפני התקיעות, אני חושב שגם אצל ספרדים אומרים את זה, לא? שבע פעמים את הפרק אומרים, כל הפרק זה כזאת שמחה מתחילים. למנצח לבני קורח מזמור, תמיד אני חושב, לא ראיתי שכתוב, אני חושב למה דווקא בני קורח, ולמה הם זכו לפני התקיעות של ראש שנה דווקא בני קורח. הם היו בתהום כבר כמעט, הם נעשה להם, התבצר להם מקום ולא נבלעו באדמה, הרי הם היו יחד איתו, כך כתוב שם, פתאום חזרו בתשובה, הם כבר היו בתוך הבור, כנראה למעלה נעשה להם איזה מין כזה גומה שנשארו שם למעלה, כולם נבלעו באדמה והם נשארו. אז דווקא הם שיודעים, לוקחים לנו כאלו של אנשים שחזרו בתשובה ברגע האחרון, וזה שרים. אבל מה, אנחנו פונים לכל האומות, כל העמים תיקו חף, הריעו לאלוקים בכל רינה. תיקו חף זה שני מפרשים, או תיקו חף הכוונה למחוא כפיים, או תיקו חף זה כל אחד ייתן יד לשני, יעשו מעגל ענק ענק. כל העמים תיקו חף, הריעו לאלוקים כל רינה, כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. ואז אנחנו מדברים עלינו, ידבר עמים תחתנו, לומים תחת רגלינו, יבחר לנו את נחלתנו. את גאון יעקב אשר אהב סלע, את ארץ ישראל, את ירושלים. ואנחנו אומרים להם תמחו כף, תרקדו, כי אתם הרי שותפים לכל העסק. עכשיו הגיע התיקון השלם, התיקון השלם הגיע, אתם שותפים, נכון שאנחנו העיקר פה. אז אמרו לאלוקים זמר, אז אמרו למלכנו, הוא אלוקים בכל מקום, הוא שופט את כולם, גם אתכם, אבל מלכנו זה, וכו' וכו'. איך אנחנו מביעים את השמחה שלנו לפני התקיעה? זה לא שאנחנו כבר חיים בתיקון השלם, אבל כל שנה זה עוד שלב בתיקון השלם, עוד קצת ועוד קצת מתקדמים, כמו שרמח"ל אומר, כל שנה מתקדמים לתיקון הזה, אז צריכים להרגיש את זה ולחיות את זה ולפנות, להתגעגע לזה קודם כל. וכביכול פונים לאומות העולם, נו כבר שירו שיר חדש. האמת היא שכל קבלת שבת אנחנו אומרים את השירים הללו, כי מגיעה שבת, מעין עולם הבא, אומרים שירו לשם שיר חדש, כאילו שכבר כל העולם הוא מלא בהכרת השם. ובעלינו אנחנו אומרים יכירו וידעו, פה כבר אומרים להם בואו נשיר, כאילו זה הכל קיים. כך אומר הרמח"ל, הוא אומר שהשופר הראשון זה היה בהר סיני, כפי שהתורה אומרת וכפי שאנחנו אומרים את שלושת הפסוקים מן המקרא של מעמד הר סיני בשופרות, אתה נגלית בענן כבודך, כל הפסוקים של שופרות שהקדוש ברוך הוא נגלה לתת לנו את התורה, אתה נגלית בענן כבודך על עם קודשך לדבר איתם מן השמיים משמעתם קוליך, ואז כתוב ככתוב בתורתך זהו, ויהי ביום השלישי ביות הבוקר ויהי קולות וברקים, וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל עם אשר במחנה, יחרד זה יראת שמיים, קיבלו יראת שמיים, ואחר כך ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, עוד יותר יראת שמיים, עוד יותר השופר זה ביטוי ככה לגילוי הזה. ואז בכל עם רואים את הקולות, לא רק שמו קולות, כבר ראו את הקולות, מה שאנחנו לא מבינים מה זה כל הפסוקים. אז זה היה השופר הראשון, ואחר כך מדי שנה בשנה בתקיעת שופר אנחנו מבחינת התיקון השלם משלימים עוד את השופר ועוד ככה עוד, עד שיהיה יתקע בשופר גדול בתיקון השלם שיהיה. כל פנים, השמחה מובעת בשיר הזה שאנחנו אומרים לפני התקיעות לאומות העולם, כאילו, וזה מה שאמר לנו הגר"א, ששמחה גדולה. המשנה ברורה גם כן מביא שיש מצווה של ושמחת בחגיך בראש השנה. אני לא יודע אם כולם סוברים כמוהו, כי זה לא מופיע בהרבה מקומות, אבל כך הוא אומר, מצוות ושמחת בחגיך קיימת בראש השנה. למה? מי אומר שזה נקרא חג? בגלגלים כתוב שמחת בחגיך, אומר כתוב בתהילים, תיקו בחודש שופר בכסל יום חגינו. ביום, איזהו חודש, איזהו חודש שהלבנה מתכסת, איזהו חג, סליחה, בכסל יום חגינו, איזהו חג שהחודש מתכסה בו. איזה יש חג שהחודש הוא מתכסה, גם לא זוכים בדיוק את ראש חודש, גם אין לבנה, זה חג, זה תקיעת שופר, תיקו בחודש שופר. זאת אומרת שכתוב פה שראש השנה נקרא חג, בכסל יום חגינו. אז כתוב שמחת בחגיך, כך הוא אומר. מצד שני, ודאי שאנחנו שמחים מאוד מן הדבר הגדול הזה. אבל אם אנחנו קודם כל שמעתי איזה, קראתי אולי בעיתון, לא זוכר, זה סיפור מעניין שמישהו כותב, אחד כותב שהוא עמד בבני ברק, לא משנה אם זה אמיתי או לא, לפעמים אומרים סיפורים שזה לא כל דבר אפשר להאמין, אבל אחד עמד בבני ברק ואומר ראיתי שם אחד גלוי ראש עומד באמצע הכביש, לא באמצע המדרכה, עומד באמצע הכביש ומשחק בפיירמן, איך זה נקרא? כזה אין מחשב כזה, היום זה כבר איננו, פעם זה היה, היום זה של מהדור הקודם, שני דורות, נכון, מה זה? משחקים כזה, משחק במחשב. אומר, אני תמתי עליו באמצע הכביש, סתם איזה מין משונה כזה, באמצע הכביש נעמד ומשחק. אחר כך הוא אומר, אני ראיתי פתאום שהאיש הזה מסתכל למעלה, אז גם הסתכלתי למעלה, אז ראיתי שהוא מוביל עם המחשב שבידו איזה מנוף ענק ענק שם למעלה, מכוון פשוט, עומד באמצע הכביש, הוא מכוון את המנוף הזה. זאת אומרת, אנחנו חושבים תקיעת שופר, האמת היא זה בכל המצוות, מי שלומד קצת על גדולתן של המצוות, אבל אנחנו מדברים על ראש השנה, על המיוחד שביום תרועה, זה שאנחנו יש לנו כוח לעשות מהפכה בעולמות, ממש מהפכה בעולמות, לא מבעי אדם בעצמו, אבל בכל העולמות על ידי השופר הזה, כי מובילים עוד, הדין משתנה ומידת הרחמים וההתייחסות, הכל הכל זה המיוחד שבזה. אבל השאלה היא, הפכנו את ראש השנה בעצם לשמחת תורה כמעט, אבל איפה נעלם החלק השני? הרי אנחנו ראינו שזה יום זיכרון, שהקדוש ברוך הוא זוכר את כולם, וזה לא כל כך פשוט. אנחנו אומרים הוא נתנה תוקף קדושת היום גם בתפילה, אבל שם בפיוט הזה אומרים את זה יותר בחריפות, נתנה תוקף קדושת היום. נספר את גדולתו של היום הזה. זה התחלה של הפיוטים שאנחנו אומרים, כמעט ממש בהתחלה, לפני קדושה. כי הוא נורא והיום, אמת כי אתה עוד דיין ומוכיח ויודע ועד, ותזכור כל הנשכחות, תפתח את ספר הזיכרונות. ואז כתוב אחר כך בראש השנה יכתבון, כמה יעברון, כמה יבראון, כמה יוולדו וכמה ימותו, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי בחרב, כמה צרות שיש בעולם, וכמה דברים שהכל אז, אם קורה היום משהו, אם יקרה משהו בחמשת הימים הבאים לטובה ולברכה, או חלילה דברים הפוכים, זה באופן כללי זה נחתם בראש השנה של תשע"ב. בעיתונים לא כותבים את זה, אבל אם היו כל פעם פרסמים בעיתון בראש השנה, התברר היום שבראש שנה תשע"ב פלוני ופלוני יידרס, או פלוני ופלוני יתארס. זה רק אנחנו קודם כי חיים בשגרה של מקרה, אבל אז איך זה פתאום פה יש לנו שמחה כזאת גדולה? אז האמת היא שחז"ל מבטאים את זה בצורה כל כך נפלאה. כתוב בגמרא בראש השנה בדף למד בית עמוד בית, הגמרא אומרת כך: אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה מה התוכן הפנימי, עמדו ואמרו לפניו, אבל ככה אנחנו צריכים לשמוע את זה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה ויום הכיפורים? מלאכים לא יכולים להבין את זה. איך לא אומרים הלל בראש השנה או ביום כיפור? ימים כל כך נפלאים, כל כך מיוחדים, שאין ימים יותר טובים מהם כפי שראינו. אז איך זה לא אומרים הלל? אז מר אומרים שירה, לרקוד, לשמוח, מתנה כזאת קיבלנו, קירוב כזה לקדוש ברוך הוא, השם אורי. הקדוש ברוך הוא הרי מאיר באותו יום הערה כזאת נפלאה, זה לא סתם שהוא, אמרנו מבחינת שמיים שם יש דין, מבחינתנו יש לנו קירוב כזה, לא סתם אנחנו יש לנו יום טוב. המקרא הקודש הזה זה השם אורי, אור, ואור זה אור פני מלך, זה חיים, זה הכל. כי באור פניך נתת לנו תורת חיים, אהבת חסד, צדקה, ברכה ורחמים וחיים ושלום, הכל יש לנו בראש השעה. איך לא שמחים? איך לא אומרים הלל? מהי התשובה? והאמת היא שכתוב במשנה, לא במפורש אבל ברמז, כתוב במשנה, והשולחן ערוך כותב בתפרש בדלת: אין אומרים הלל בראש השנה או ביום הכיפורים. הייתה ואמינו שצריכים להגיד, מלאכי השרת ככה אומרים, לא אומרים הלל. אבל למה באמת לא אומרים? הקדוש ברוך הוא ישיב להם תשובה למלאכים, אמר להם: אפשר? אתם חושבים שאפשר להגיד הלל? מלך יושב על כיסא דין בספרי חיים, ספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה? זה לא ייתכן. זאת אומרת, בעצם יש לנו כאן את שני הדברים, מצד אחד צריכים לומר שירה, מצד שני אי אפשר לומר שירה, כי זה יום דין, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים. אמנם אנחנו באופן כללי יודעים שעם ישראל יצא בדימוס, אבל איך אפשר להגיד שירה? כל אחד צריך לחשוב, וגם הדימוס שיצאו, מי יודע איזה מהלכים שיהיו, כמה צרות שיהיו, ולכן איך אפשר לומר שירה? והרמב״ם בפירוש המשנה, על זה אפשר הרבה לדבר. הרמב״ם אומר קטע נפלא ממש על המשנה הזאת. הרמב״ם אומר שלא אומרים הלל בראש השנה, הוא כותב שהם ימי הכנעה ופחד ויראה, זה ימים שצריכים להיות נכנעים לפני הקדוש ברוך הוא, ויש דין, פחד ויראה, ומנוס ומברח אליו. כך כותב הרמב״ם. ראש השנה זה יום, ראש השנה בכל עשרת הימים, דובר פה על כל העשרה ימים שהם אמרו לו, למה לא אומרים הלל? כי זה מנוס ומברח אליו, זאת אומרת למי אני אברח? לברוח לקדוש ברוך הוא, לברוח לתוך הידיים שלו שהוא רוצה לחבק אותנו. זה בעצם המיוחדות שפה, מצד אחד כל העמים תיקוחף, הכל נכון, מחיית כפיים ושמחה עצומה, אבל מצד שני אתה לא יכול להביע את זה מפני שאתה צריך להרגיש גם את הצד השני. אבל העבודה שלנו, כל עבודת השם, היא לא חיצונית, זה לא לתקוע בשופר ולהריע ולמחוק כף וכו', צריך להיות משהו פנימי פנימי ודאי, וכשזה בפנים אז אחר כך הפירות של זה הם עצומים. מה העבודה שלנו בכל זאת? זה לא מספיק. העבודה שלנו להריע למלך, אבל מה עבודה מיוחדת של ראש השנה? עדיין לא ראינו. גם זה מרומז בתורה בפסוק, הפסוק הוא בדברים י' א', תתפרש לך פה חומש, דברים י' א', התורה שם מדברת על ארץ ישראל, כי ארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. התורה מתייחסת לארץ ישראל, ורש"י שואל שם, ומה עם שאר הארצות? זה הכל חז"ל כמובן. אז הוא אומר, ודאי, אגב, ארץ ישראל זה כל העולם, פה זה הכל, פה זה העיקר. ושם כתוב ככה, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, זו ארץ שהשם דורש אותה, הוא דורש את כל הארצות, אומר רש"י, אגב ארץ ישראל, דורש אותה מבחינת שהוא משגיח עליה והוא יודע כל פרט שנעשה פה. תמיד עיני השם אלוקיך בא, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ארץ ישראל זה משהו אחר מהעולם, והרמב"ן מדבר הרבה על הדברים האלו, גם מבחינת גויים בארץ ישראל, והרמב"ן בדרשה שלו, אבל אין לנו זמן עכשיו לדבר על זה, הוא מדבר שם דברים כל כך מפחידים מבחינה מסוימת. ארץ ישראל זה משהו אחר, עיני השם אלוקיך בא. אבל פרט אחד שאנחנו עוסקים בו עכשיו, מראשית השנה ועד אחרית שנה, מה הפירוש? עיני השם אלוקיך בא מתחילת השנה ועד סופה. אומר רש"י, הכל זה חז"ל, מראש השנה נידון מה יהיה בסופה. מראשית השנה ועד אחרית שנה, הכוונה, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה, מה יהיה בסוף השנה. נכון שגם הדינים משתנים באמצע השנה, כי עובדה שכתוב עיני השם אלוקיך בא, תמיד עיני השם אלוקיך בא. ודאי, אם אדם מזיק לעצמו, זה לא אומר שנגזר בראש השנה. אם אדם יזרוק את עצמו תחת מכונית, זה לא שאז נגזר את זה, הוא עשה את זה לעצמו עכשיו, וכן בדברים רוחניים, בעליות וירידות, אבל באופן כללי, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה עד אחרית שנה, זה כתוב כאן. עכשיו חז"ל אומרים לנו עוד דבר, כתוב בגמרא כך, בעצם פה כתוב מה העבודה שלנו בראש השנה, אבל זה לא כתוב בפסוק ולא במילה וגם לא באות, זה כתוב פה בצורה שונה לחלוטין. הגמרא בראש השנה אומרת כך, בדף ט"ז עמוד ב', אמר רבי יצחק, כל שנה שרשע בתחילתה רשין ה', רשע מלשון עוני, רש, כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה, שנאמר מראשית השנה ועד אחרית השנה. איפה זה כתוב פה? מראשית כתיב, זאת אומרת המילה ראשית כתובה בלי א', ראשית צריך להיות עם א', כתוב פה בלי א', מראשית השנה ועד אחרית השנה. אומר רש"י, לא, זה הגמרא קודם, שנאמר מראשית השנה, מראשית כתיב ועד אחרית, ועד אחרית סופה שיש לה אחרית. אם אתה רש בתחילתה, סופה שמתעשרת בסופה, לאו דווקא בכסף, יכול להיות גם בכסף, אם זה כלים טובים לעבוד את השם, הכל מתעשרת בסופה. רש"י כותב, מה הפירוש שרשע בתחילתה? שישראל עושים עצמם רשים בראש השנה, לדבר תחנונים ותפילה, כעניין שנאמר תחנונים ידבר רש. עושים עצמם רשים, עושים את עצמם לעניים ודלים. מה הפירוש רש? ודאי כל אחד מרגיש שהוא רש, באופן טבעי זה ככה, כל אחד חסר לו, אחד חסר לו בריאות, ואחד חסר לו שידוך, תלוי באיזה גילו, אחד חסר לו פרנסה, ואחד חסר לו ילדים, ואחד חסר לו ראש, הרבה חושבים שחסר להם ראש, הרבה חושבים, אילו הייתי, אז הייתי, כמו שאמרנו קודם, זה התירוצים שזה לא לבדו, אבל לא חסר לך כלום, הקדוש ברוך הוא החליט שכך תהיה, בדיוק ככה, לא חסר לך, אבל אדם מרגיש שחסר לו וחסר לו, אין לו זיכרון, ואין לו זה, ואין לו זה, ואין לו זה, זהו. זה רש, אבל זה לא נכון, לא זה הפירוש רש. הפירוש רש זה הרבה הרבה מעבר לזה, וזו עבודת חיים. זה לא עבודה של ראש השנה בלבד, אבל ראש השנה זה עיקרו של יום מבחינת העבודה הזאת, שעושים עצמם ראשים בראש השנה. רש הפירוש הוא, זה משהו אמוני כל כך גדול, כמו שחזל אומרים, כל הנשמה תהלל יא הללויה, כל נשימה ונשימה. איך אני נושם עכשיו? איך אני נושם עכשיו? אין חוץ מרצונו של הקדוש ברוך הוא. מדי הקדוש ברוך הוא ברא טבע, אבל לא הפירוש הוא ברא עולם והוא הלך. איך העולם מחזיק מעמד? כמו שזה פשוט ככה, כתוב בספרים שמנתחים את זה, נגר עשה שולחן, הוא איננו, איפה הנגר? אבל התשובה היא מה הוא עשה, משהו יש מאין, הוא לקח עצים ולקח מסמרים ולקח דבק, שום דבר הוא לא עשה פה שהוא צריך להיות קיים כדי שהדבר יהיה קיים. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ויומר אלוקים, רצונו של הקדוש ברוך הוא זו בריאת העולם. אם לא ממשיך רצונו, איך העולם ממשיך? איך העולם קיים? כל דבר קיים כי זה רצונו של השם שהוא ימשיך לפי ההנהגה שהוא תכנה, לפי הדברים, אבל כל הזמן רצונו קיים. נשימה הוא נשימה, אדם רואה, אדם שומע, איך הוא שומע ואיך הוא רואה ואיך הוא מבין ואיך הוא מזיז את היד ואיך הוא מרגיש. והאמת היא שכל יום זו התפילות שלנו, ברכות השחר אנחנו מתחילים לומר בבוקר ככה, מיד בבוקר, איך אני רואה, פוקח עיוורים, מלביש ערומים, מתיר אסורים, אני יכול לזוז, זוקף כפופים, אני יכול לעמוד, אני יכול ללכת, המכין ניצולי גבר, כל הברכות, להרגיש כל הזמן זה הקדוש ברוך הוא נותן לנו להרגיש את ההרגשה הזאת של אין עוד מלבדו במובן העמוק. זה נקרא להיות רש, להרגיש את הרשות שאין לי שום דבר משלי, שום דבר. והאמת היא שככל שאדם יותר גדול הוא יותר מרגיש את זה. בעובדה ככה אמרו לנו חז"ל, משה רבנו שהיה בשיא, משה רבנו וגם אהרון, ואנחנו מה? שום ביטוי, מה? אפס. אברהם אבינו ואנוכי עפר ואפר, קצת ממשות בכל זאת, עפר ואפר. דוד תולעת, אבל ככל שאדם, ומעניין שאומרים את זה, שאנחנו אומרים גם סליחות כל יום, גם בכלא רחפיים וגם כל מלא רחמים, בשניהם כתוב כהודעת לענב מקדם. מה מכניסים פה? ודאי שהקדוש ברוך הוא גילה את זה למשה רבנו, את 13 המידות שלו, שכולו חסד חסד חסד, אבל למה מזכירים פה כענב? כהודעת ענב מקדם, לא יכולים למצוא מילה אחרת, כהודעת למשה רבנו, מה? כהודעת למשה, ענב, מפני שלקלוט את החסד של הקדוש ברוך הוא, נכון שזה אחורי אחרי הכל, אבל הנהגת החסד של 13 מידות, זה רק אם אדם הוא בטל ומבוטל לגמרי לחלוטין, הוא רש מוחלט, הוא מה? הוא אפס. כהודעת ענב מקדם, הקדוש ברוך הוא גילה, זה הפירוש להיות רש. מה נגיד, כל אדם שמאמין, הוא מאמין בזה. אם הוא לא מאמין, יש לו בעיה של אמונה שהוא צריך לעבוד על כך. אבל אדם באופן רגיל יגיד, בטח אלא מה, אני לא יודע שהכל מן הקדוש ברוך הוא. ודאי, אבל זה כבר כל כך ידוע וכל כך, גם אני חוזר על זה כבר 60 שנה אולי, קצת פחות, לא משנה, אבל נכון, כמה שנים שמעת? פחות מ-60. אבל כשיש וורצל הרבי מקוצק, שהמרחק בין המוח ללב הוא יותר מאשר מן השמיים לארץ. מה האדם יודע ויודע ויודע, אבל כמה זה בלב שלו, כמה הוא חי את זה, כמה הוא חש את הדברים, זה בעצם כל ההבדל בין אדם גדול לאדם קטן. בזה נמדד האדם באופן המוחלט, בזה זה נמדד. השולחן ערוך הוא הרמה יותר נכון, בסעיף הראשון הביא את המקסימום של החיים, הוא מביא שם את הקטע היד של האדם, הוא מביא ממורה נבוכים קטע מהרמב״ם, שיביתי השם לנגדי תמיד, והוא אומר שזה מעלות הצדיקים. מי יכול להגיע לזה? מה זה לכאורה? שום דבר, שיביתי שאין תנועתיו, אדם יושב בביתו, יושב עם המלך, להרגיש שהמלך נמצא איתו, אדם מאמין בזה, אבל לחיות את זה כל הזמן, להרגיש את ההרגשה שהמלך נמצא, זה משהו עצום שצריכים לעבוד ולעבוד ולעבוד תמיד. אבל בראש השנה התורה גילתה לנו, על ידי, לא על ידי מילה ולא על ידי אות, על ידי חיסרון של אות, החסירו אות, וזה לימדו אותנו מה עבודה מראשית השנה, ראשית כתיב בלי א', פה אמרו לנו מה עבודה של ראש השנה. בראש השנה נדונים מה יהיה בסופו, אבל עבודה של, זה הקדוש ברוך הוא עושה מראשית השנה ועד אחרית השנה, עבודה של חי מראשית כתיב, לעושים עצמם ראשים. עבודה של הרגשה, שזה לא להמליך את המלך, אני שמח שיש לי מלך, אני מרגיש שהוא המלך, הוא הכל הכל הכל, כל הכל ניתן לו, הוא באמת המלך. להמליך את המלך, להריע למלך, פירושו של דבר להרגיש כמה אין לי חוץ מאשר המלכות שלו. זה בעצם העבודה של ראש השנה. זה אמרו לנו, יום תרועה, יום של אמונה, של החדרת האמונה הזאת להריע למלך. חז"ל אמרו לנו עוד, חז"ל אמרו לנו בשם הקדוש ברוך הוא, למרות שזה לא, זה כבר לא דין תורה, אבל זה כן דין תורה. הקדוש ברוך הוא אומר, אמרו לפניי, קודם כל מה זה לפניי? לפניי זה לא לומר בפה. אמרו לפניי זאת אומרת שאני ארגיש שאתם אומרים את זה. אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות. איפה זה כלול בתורה? יום תרועה יהיה לכם. התקיעות הם מלכויות, זיכרונות ושופרות. ועובדה שחז"ל תקנו לנו, עיקר התקנה תקנו לנו לתקוע תוך כדי תפילת מוסף, שזה לא מוסף, בעצם זה שתי תפילות כפי שרואים בראשונים. דיברנו על זה, זה שני דברים. תפילת מוסף זה שבע ברכות, האמצעית של מוסף, אבל אחר כך יש לצורך התקיעות עוד שלוש ברכות, אלא שירכיבו את המוסף עם מלכויות, כי החתימה היא אותה חתימה. אבל עלינו לשבח מתחיל משהו חדש, מלכויות, זיכרונות ושופרות, וכפי שהמשנה אומרת, ואם היו תוקים בשחרית, הגמרא אומרת למה לא תוקים, היו אז אומרים את המלכויות, זיכרונות ושופרות. קבעו לנו שהתקיעות הן מחוברות לאמירה, כי האמירה, אמרו לפניי, זה תוכן היום תרועה. והתוכן זה להמליך את המלך, כלומר, כפי שם אנחנו אומרים, בריחות, שאנחנו יודעים שהמלך הוא, ומביאים פסוקים מן המקרא ומן הכתובים ומן הנביאים, פסוקים שהקדוש ברוך הוא הכל, הוא הכל. זה לא מספיק, הוא משגיח על העולם, הוא יודע כל פרט, יודע מחשבות אדם ותחבולותם ויצרי מעללי איש, זה בזיכרונות, אתה זוכר מעשה עולם פה, כתקלו צורי קדם, כל פרטי הפרטים שהוא זוכר. גם זה לא מספיק, אלא צריך את השופרות. השופרות זה מתן תורה, כיוון שאת הכל יודע, אבל הוא נתן לנו תפקיד. איפה התפקיד שלנו? יש לנו ברוך השם תורה, לא צריכים לחפש. אברהם אבינו צריך לחפש מה התפקיד. לנו יש תורה, ועד לא רק עד שולחן ערוך, אחרי ואחרי, פרטי פרטים איך להתנהג. הקדוש ברוך הוא קבע לנו איך להתנהג, ועל ידי זה אנחנו מתקנים את העולם, מתקנים עולמות, ומתקנים קודם כל את עצמנו. שופרות, והחלק האחרון של שופרות, האמצע הכתובים, זה איך אנחנו תוקעים למלך, ודאי, כל שנה כפי שאמרנו קודם ברמחל, אבל האחרון זה שופרו של משיח, תקע בשופר גדול, הפסוקים על ידי עבדיך אני כתוב לאמור. על ההתגלות הגדולה שתהיה בזמן שנזכה שכולם יראו את האמת המוחלטת הזאת. זה אומר לנו הקדוש ברוך הוא, זו בעצם עבודת היום, עבודת היום שמתחילה בראש השנה, אבל היא לא נגמרת בראש השנה, והיא לא נגמרת ביום הכיפורים, כי זה עבודת חיים. אם אדם לא נכנס לעבודה הזאת, אז חסר לו הרבה מאוד בעניין ראש השנה. אולי עוד פרט אחד, קודם כל, כשיודעים כשנהיים ראשים ומרגישים שהקדוש ברוך הוא הכל, אז כל הזמן נפגשים איתו, כל הזמן נפגשים עם הקדוש ברוך הוא. מה שאתה רואה, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה רואה פרפר, אתה רואה פרח, אתה רואה פרי, אתה רואה כל דבר, איזה פלאים, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, כל הזמן הוא נמצא איתך. רק כשאתה שוכח מזה ואתה חי בתוהו, ואתה לא חושב בכלל, אתה חושב כל זה נעשה לבד, זה לבד וזה לבד, הפרפר לבד והזבוב לבד והעיניים של האדם לבד וכל הגנים שלו, ככל שהאדם מתפתח רואים איזה פלאים נפגשים עם הקדוש ברוך הוא. צריכים להדגיש עוד דבר אחד שהוא חשוב מאוד. יש כאלו שפעם ראיתי באיזה מאמר, ואולי אמרתי אותו פעם את המאמר הזה, ראיתי פעם זה מאמר שאחד כותב שהאווירה היום של ראש השנה, של עשרת ימי תשובה, של יום כיפור, שיוצרים אנשים יראי אלוקים, לא מדברים על אנשים רחוקים שזה יום טוב ונגמר, אז יש הרגשה כאילו שאדם מרגיש שהוא מכין עצי הסקה לגיהנום בשביל עצמו, את עצמו הוא מכין. הרגשה היא כאילו שהקדוש ברוך הוא כל כך מפחיד, והוא כאילו חלילה כאילו עומד בפינה ומחפש אותי, לתפוס אותי פה ולתפוס אותי פה. זה לא נכון, זה לא יראת שמיים, זה סתם, אני לא יודע איך להגדיר את זה, זה לא יראת שמיים. איפה כבוד השם, איפה מלכות השם, איפה הכרה באמונה, במושגים הגדולים? זה סתם שאני מפחד ממישהו שהוא לא רוצה לתת דוגמאות, אבל מה, אדם מפחד והוא היה רוצה מי יודע מה שיהיה לו, העיקר שיעזוב אותי. זה נקרא יראת שמיים, זה לא יראת שמיים. אנחנו צריכים לדעת את האמת המוחלטת. שהיום יום זיכרון, הזכיר לי פה אחד הרב אליאב, שנזכרתי עכשיו, שצריכים להזכיר היום יום זיכרון של החפץ חיים. אז במה אחד יזכיר אותו? אבל הפתיחה בראש השנה, מתחילים מחזור חדש כל פעם, בראש השנה, בפתיחה של חפץ חיים, הוא כותב שם איך שהקדוש ברוך הוא כל כך טוב, הוא כל כך אוהב אותנו, אבל הוא מתייחס לפסוק בעיקר, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. אדם שנותן מתנה לשני והוא לא רוצה אותה, לא צריך, אני אקח אותה חזרה. הקדוש ברוך הוא מתחנן, לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. הוא כל כך, אנחנו ילדים שלו, עם ישראל ילדים שלו, והוא כל כך רוצה שיהיה לנו טוב, את כל העולם הוא ברא בשביל זה, כולו חסד, 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 עולם חסד ימנה, כל ה-13 מידות הוא אמר למשה רבנו, הכל חסד וחסד וחסד. הוא כל כך רוצה שנהיה קרובים אליו, שנהיה מחוברים אליו, רק כמו אבא שמחנך את הילדים שלו, אם הבן עובר את הגבול נותן לו איזה סתירה, והוא מסכן את עצמו ועולה על מעקה, או הוא רץ לכביש, הוא סוחב אותו בכל הכוח. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא הטוב, ודאי שלפעמים הוא עושה לנו דברים רעים, ובעינינו זה דברים רעים מאוד, שביחס לעולם הזה זה באמת קשה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה הנצח שלנו, מה עם ישראל, מה הנצח של עם ישראל, ומה כל אחד ואחד, כמה הוא רוצה שנחזור, כמה הוא מתחנן שנחזור. הוא באמת פה, כמו שאנחנו אומרים בנעילה, אתה נותן יד לפושעים, הקדוש ברוך הוא פותח את הזרועות כביכול, תרוץ אלינו, זה מה שהרמב"ם אמר, מנוס ומברח אליו, תרוץ, תברח, ממי תברח? מעצמך תברח, מהתהום ששקעת בתוכו, מהבוץ שאתה שקעת בתוכו. ועוד בדור שלנו, כמה צריכים לברוח מן התהום הזה? כמה צריכים לברוח? יש היום את כל הטכנולוגיה הזאת שהתפתחה, שזה כזה אסון, שכמעט שאפשר להתמודד עם זה. לברוח אל הקדוש ברוך הוא, אבל הוא כל כך רוצה שנתקרב אליו, כך צריכים לראות את הימים האלו. ודאי שזה יום דין, וודאי שהקדוש ברוך הוא לא וטרן, כל אומר וטרן זה לא טוב, ודאי שיש דין, אבל הכל לטובתנו, הכל למעננו, הכל שיהיה לנו טוב. זה בעצם העניין של תוכן ראש השנה, להיות רש. אבל אם נשאל, יש את 5 דקות, אבל אם נשאל, אבל בכל זאת ראש השנה זה גם יום ראשון של 10 ימי תשובה, איפה נעלמה התשובה? אצלנו לפחות לא דיברנו כלום על תשובה. איפה נעלמה התשובה? 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, מי תשובה, 2 מהם זה ראש השנה בפועל אצלנו. איפה זה נעלם? התשובה היא קודם כל מה שדיברנו, אין לך תשובה גדולה מזו. בספר בית אלוקים של המבית הוא אומר, הוא חיפש משפט קצר, מה זה תשובה? אמר, תשובה זה קירוב מריחוק, התרחקת, תחזור, תתקרב. כשאנחנו מדברים להתחבר יותר לקדוש ברוך הוא, להאמין יותר שהוא הכל, ושהוא המשגיח, שהוא נתן לנו תורה שנחיה על ידה, יכול להיות תשובה יותר גדולה מזו, ודאי שזו התשובה. אבל זה לא רק זה, באמת זה יום תשובה מסוג אחר לגמרי. זה ברור, אין בראש השנה, וכולם אני חושב יודעים את זה, אין בראש השנה אפילו פעם אחת הזכרת וידוי בכל התפילות, ואין אף פעם שמזכירים חטא, שאדם הוא מתחרט על חטא. אנחנו אשכנזים אמנם אומרים אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אצל ספרדים לא אומרים את המשפט הראשון, אבל אצל אשכנזים אומרים אבינו מלכנו חטאנו לפניך. מביא המשנה ברורה שיש אומרים שלא להגיד את זה בראש השנה, ואם כן אז הוא אומר איזה פשט כל כך, הוא מביא את זה במחזור שהכוונה היא זאת, אבינו מלכנו חטאנו, זה האבות שלנו חטאו, אבל אנחנו אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה, ולכן עשי עמנו למען שמך. לא מזכירים חטא בראש השנה, למה לא מזכירים? התשובה היא ראש השנה זה התחלה, זה יום הולדת גם שלנו, הכל מתחיל מחדש, הכל מתחיל סיבוב חדש. האדם אומרים לו אל תחשוב על העבר, מבחינה מסוימת לא זו עבודה שלך, אתה יכול לחשוב, אבל לא זו עבודה של היום. העבודה של היום זה חדש, חדש, חדש. אתה עכשיו נולדת וזהו. ובמחזורים התפיסו את יסוד, לא יודע אם בכולם, יסוד התשובה לרבנו יונה גירונדי. אותו רבנו יונה שכתב 20 עיקרים של תשובה שקשה מאוד לעבור אותם, אבל הוא קוד, רק אפילו ללמוד אותם זה קשה, לא רק לחיות אותם ולעלות בהם. הוא כתב יסוד התשובה, והוא כותב ככה, הוא מתחיל, שלח לנו הקדוש ברוך הוא ביד עבדה נביא וביד יחזקן הנביא, נאום השם אלוקים. יחזקאל אומר נאום בשם הקדוש ברוך הוא, שובו והשיבו מכל פשעכם, השליחו מעליכם את כל פשעכם אשר פשעתם בה, תזרקו את זה, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה. ואז הוא מסביר, ביום ההוא ישליך כל פשעה אשר עשה, ויעשה עצמו כאילו בו ביום נולד, ואין בידו לא זכות ולא חובה. גם מצוות, תחשוב, לא למדת אף פעם מילה, לא שמרת שבת אף פעם, כי עכשיו נולדתי, לא כי אני הייתי רשע, עכשיו נולדתי, אין עבר, גמרנו. היום מפלס אורחותיו, מהיום הוא מתחיל, ודרך זאת תביאו לשוב בתשובה שלמה. ודאי שהתשובה שלמה זה להתחרט מה שהיה ולחשוב על זה ולהתוודות בפה, אבל התשובה הראשונה זה זאת, כי הוא יעשה עצמו כמשליך מעליו כובד האבונות ועוצם החטאים, ולא יבילו רעיוניו אשר לא יניחו לשוב. אם אדם הוא באמת רצוני יכול לחשוב, וואי, כל כך הרבה עשיתי, איך אני יכול לחזור את תשובה? איך אני יכול? כי אבוש מחטאיו, כי עכשיו איך הוא חלה יספניי ולשוב? חטאתי, אביתי, פשעתי, ואיך אבוא לפניו כבושת גנב כי ימצא? ולכן, אל תחשוב כן, המסית יושב כזבו במפתחי הלב, וזה מה שהוא רוצה להפיל אותך. רק תחשוב שזו מידת הבורא יתברך, ידו פשוטה לקבל שווים. אתה צריך להרגיש, ראש השנה אני חדש. זה בעצם המיוחד. יש תשובה בראש השנה, אבל התשובה היא התחלה חדשה. מראים למלך ומתבטלים אליו, כפי שאמרנו, מרגישים רעש, רעש מבחינה זאת שהוא הכל יכול, והוא המשגיח, והוא נתן לנו תורה, וזו העבודה, זהו יום תרועה יהיה לכם. על ידי כך מגיעים אחר כך, אחרי שעובר ראש השנה, אם נכנסת לעניין הזה, אז נתנו לנו ימים של תשובה, ואז מגיע יום הכיפורים, ואז הקדוש ברוך הוא רוחץ אותנו, כי ביום הזה יכפר לכם ותהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. יוצאים באמת כמו ילד קטן רחוץ, רוחצים אותו אחרי הלידה, חדש לגמרי. זה תלוי בעבודה של האדם כמובן. זה בעצם העיצומו של יום, כפי שאמרנו, והקדוש ברוך הוא יעזור. חבל לבזבז את הימים האלו, זה ברור, זה קל להגיד את זה. אני אומר את זה לעצמי גם כן, בטח זה קל, זה קל לומר את זה, קשה ליישם את זה, אבל מי שיודע, אני כבר שנים, היה לי ראש שנה הרבה יותר שנים משלכם. חבל לבזבז את הימים האלו, ימים כל כך נפלאים, כפי שראינו, ימים של עושר, שהאמת היא שהיו צריכים לומר בהם הלל, ומלאכי השרת לא מבינים באמת איך אנחנו לא אומרים הלל, וצריכים לשמוח ולרקוד ולמחוא כף ולהיות מאושרים. אם הימים מתבזבזים על כלום, אז חבל, חבל. לפעמים אדם יש לו תירוצים, ותירוצים אולי אמיתיים. לפעמים אדם משכל, הוא חולה, וככה גלגל לו הקדוש ברוך הוא. אבל את הרווח לא יהיה לו. יש לו תירוץ למה הוא לא עשה. התירוץ יש, אבל הוא לא עשה. הוא לא עשה, הוא הפסיד את הימים. מי שיכול צריך לנצל את הימים, אבל לא לחטוף יותר מדי, זה ברור. אסור לחטוף יותר מדי ולהחליט מי יודע מה. נדרש ממך רק מה שאתה יכול. ממני נדרש מה שאני יכול. זה הרבה יותר מה שאחרים. מפני שאני כבר יש לי הרבה יותר סכים גם לכאן וגם לכאן, אבל כל אחד נדרש ממנו רק מה שהוא יכול, מעבר לזה לא נדרש שום דבר. כמו שמילד קטן אתה לא יכול לדרוש ממנו, ילד שרק מתחיל ללכת, למה אתה לא רץ, למה אתה לא הולך, אתה נותן לו שני ידיים, אתה לוקח אותו לאט לאט, למה? כי זה מה שהוא יכול. הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו שום דבר יותר מה שאנחנו יכולים, רק שלא נרמה את עצמנו, זה ברור. מה שאנחנו כן יכולים, אנחנו כן צריכים לעשות, וברוך השם יש לנו כוחות ונמצאים במסגרת של תורה, ואפשר, אבל זה קשה, אבל כמה שאפשר צריכים לנצל את הימים, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בכתיבה וחתימה טובה לנו, לכל המשפחות שלנו ולכל משפחת בית ישראל המסכנה מאוד, שאנחנו בתוכה, שהיא מסכנה מאוד ושהיא צריכה כמו אוויר לנשימה את גילויו של הקדוש ברוך הוא. אני כבר אמרתי, אין, אני לא יודע, לפי הרגשה הקטנה שלי, אין לקדוש ברוך הוא ברירה. אין, אם לא אז כולם יטבעו בים הגדול. אין כבר ברירה, הוא מוכרח כנראה שזה התוכנית שלו. לפני הרגע האחרון הוא מוכרח להתגלות ולהראות לנו את מלכותו. הוא יעשה את זה במהרה בימינו, ונזכה שיכירו וידעו כל השלי תבל, וישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה. אמן ואמן.